הגענו לדף בית עמוד בית, שלוש שורות מלמטה, למדנו את הדין האחרון בברייתא, משום רבי עקיבא אמרו, אף אין עדים זורמים משלמים על פי הודעת עצמם. כלומר, העידו לחייב את הממון והוזמו, אחרי זה ברחו, באו לפני בית דין אחר והודו בפניהם על כך שהוזמו, אין אותו בית דין מחייבים ממון על פי הודעת עצמם. מה הייתה מדר רבי עקיבא? כסבר קנס הוא. הוא קנס אדם משלם על פי הודעת עצמו, כלומר, הוא מגדר חיוב העונש כאשר זמם הוא קנס, יש כלל בקנס, אדם לא משלם על פי הודעת עצמו, אלא על פי עדים. אמר רבי תדע, כלומר תדע שאכן העונש עדים זורמים הוא קנס, שהרי לא עשו מעשה ונהרגים משלמים, בפועל לא עשו מעשה, זרמו לעשות, אבל בפועל לא הרגו אדם, לא נטלו ממון עם מישהו, בכל זאת נהרגים, מכיוון שהעונש הזמם מוטל לעדים למרות שלא לא ביצעו את אשר זרמו לעשות, ודאי שגדר העונש שם הוא קנס. אמר רב נחמן תדע שהרי ממון ביד בעלים, ממון עדיין ביד בעלים, ומשלמים, אומרת גמרא לכאורה, דבר רב נחמן בדיוק כדבר רבא, מה היינו, לא עשו מעשה, היינו דרבא, אלא אומרת גמרא אמר וכן אמר רב נחמן, הנה חינמי, תגיד תתקן, וכן אמר רב נחמן. אמר רב יהודה אמר רב, עד זורם משלמים לפי חלקו, מה הכוונה, מה הם משלמים לפי חלקו, אילם עדיין משלם פלגה, משלם פלגה, כלומר, במקרה שהיו שני עדים ונמצאו זורמים, משלם כל אחד מהם חצי מהסכום שזרמו לחייב אותו הנידון, למדו במשנה, תנינה משלשים בממון, והם משלשים במלכות, כבר למדו את זה, מחלקים בעדים זורמים את העונש המוטל להם, כשהעונש הוא תשלום ממון, כל אחד משלם את חלקו, ואילו במלכות, כל אחד מקבל מלכות, אז מה החידוש? כבר למדו במשנה, אלא כגון דעית זום חל מנאי הוא שמשלם פלגי דעי, הכוונה, הוא זרם אחד משני העדים, ולא הוא זם חברו, ובא רב להגיד שהוא צריך לשלם את חלקו, זה לא נכון, מי משלם? ועתני למדו בברייתא, אין עד זומה משלם ממון, עד שיזומו שניהם. אמר רב, אבל לכאורה מדובר באופן שאומר עדות שקר ריאליטי, כלומר, הוא מזים את עצמו ואומר בשעה שהעדתי עליה, הייתי באמת מקום אחר וכולי. והעד השני עומד בעדותו, רב בא להגיד שהוא צריך לשלם, מדין קשה זמם, עומד בהכל כמיני, אם זה נכון, כן שגיד שוב אינו חוזר מגיל, יש לנו כלל בעדות. מי אמר שבכלל מאמינים בית דין לסתור את עדותו הראשונה? כיוון שעד אחד העיד משהו, הוא לא יכול, לחזור ולהגיד מה פתאום ולפתור את הבן אדם וכדומה. מכיוון שאין בכוח העד לחזור ולפתור את הנידון ולשלם, גם אין בכוחו להזים את עצמו. אלא מדובר במקרה שהעדנו והוזמנו בית דין פלוני. הכוונה, במקרה שאומר העד בפני בית הדין, העדנו אני וחברי לחייב את פלוני ממון לדוגמה, והוזמנו שנינו על ידי עדים, וכל זה קרה בבית דין פלוני. כלומר, עד מודה בפני בית דין אחד על כך שכבר העיד והוזם כדין במקום אחר. באופן כזה, בית הדין שומעים את הודעתו, לא עוסקים בביטול עדותו הראשונה. אין פה את הכלל כיוון שגיד שוב אינו חוזר ומגיד. ואין סיבה שלא יקבלו את הודעתו. אלא, ולכן, רבו בא להגיד, אף פי שרק אחד מהעדים מודה בכך, החבר לא מודה, השני לא מודה. בכל מקרה, העד שמודה צריך לשלם את חלקו. אומרת מה כמעט, זה לא כרבי עקיבא. הרי למדנו ברבי עקיבא במשנה שלנו. כרבי עקיבא אומר, אמרנו בברייתא בעצם שהבאנו בדף הקודם, אף אינו משלם על פי הודעת עצמו. אז הוא קנס, אפשר לשלם על פי הודעת עצמו. אלא מדובר במקרה שעדנו והוזלנו בית דין פלוני וחויבנו ממון, זה הכוונה. אומר העד בפני בית הדין, העדנו אני וחברי לחייב את הממון, והוזלנו שנינו על ידי עדים, כל זכר בית דין פלוני, וחויבנו על ידי בית דין לשלם ממון, אחרי שהוזלנו והעמידנו אותנו לדין וכו'. באופן הזה עצם הטענה, כאשר זמם נעשה כבר בבית דין הראשון, ואין פה נותנים עונש על פי הודעת עצמו, ולכן אין פה סתירה לדבר רבי עקיבא. סלקא דחא אמינא כן דלחייב ולא מצא מחייב, למה היית יכול לחשוב בלי דבר רב? מכיוון שאין לזה יכול לחייב את חברו, כן אדם נאמן בהודעתו לגבי עצמו לגבי אחרים, אילו נאמן לא מחייב, אז גם לא לחייב את העד הראשון, כמה שמעת שכן מחייבים, זה מה שהרב אומר, מכיוון שהוא מודה שגם חברו הוא זם בית דין הראשון, לכן הוא צריך לשלם את חלקו. משנה נוספת בג' עמוד א', אומרת המשנה, מעידים אנו את איש פלוני שגירש את אשתו, ונתן לכתובת תק, מעידו שהאיש הפלוני גירש את אשתו בפנינו ביום פלוני, נתחייב בכך לשלם כתובתה, ידעו לנו באותו יום שלא נתן לכתובתה, הוא מכחיש, כלומר הוא מכחיש את העדים, ואומר שהוא לא גירשה, שיש בזה כמובן הודעה שהוא לא שלם לכתובתה, כי הוא טוען שלא גירש אותה, יוצא שהעדים זוהמים. עכשיו העדים האלה שזמו לחייב את הנידון לשלם לאישה כתובתה, אבל בפועל לא בא לו להפסיד אותו, אלא בין היום, בין המחר, סופו ניתן לכתובתה, הרי גם עכשיו, בלי עדותם, יכול להיות שהוא שלם לכתובתה, מתישהו, שיגרש אותה, או ימות בחייה וכו', בפועל, יוצא שהם לא מפסידים אותו בעדותם. אז איך מעריכים את ההפסד עכשיו שהיה לבעל כאשר זמו לעשות? כלומר, מה בדיוק ההפסד פה? עומדים, אומרת המשנה, עומדים כמה אדם רוצה להיתן בכתובתה של זו שהיא מתעלמנה ונתגרשה והיא מתה ירשן לבעלה. כלומר, עומדים כמה אדם רוצה להיתן כדי לזכות בכתובתה של אישה הזו לצד הספק, שאם נתעלמנה ונתגרשה, יגבה הוא את הכתובה במקומה, והיא מתה בחיי בעלה, ירשן לבעלה וכו'. והיא צריכה לשלם את כתובתה כלל. מעריכים את ערך זכותה של האישה בכתובה, את הסך שהאדם מוכן לשלם לה עבור הזכות לגבות במקומה את כתובתה, אם תתגרש ותתאלמן. זה הפשט המשנה. אומרת הגמרא, כיצד שמים? איך שמים את הסכום שהעדים, של העדים לשלם? אמר רב חסדא בבעל, עומדים את שווי זכותו של הבעל, כמה האדם משלם לו לקנות את זכותו בכתובה, את הסך הזה משלמים העדים. רב נתן בר יושע אמר לו, באישה, עומדים את שווי זכותה של האישה, כמה האדם משלם לה לקנות את זכותה בכתובה, ומנקים סך הזה מחיוב העדים, שמשלמים את כל הסכום הנקו בכתובה, בכתובה בניקוי הסך הזה. אמר פעם שמים אכן באישה, כמו שאמר רב נתן בר יושע, עומדים את שווי זכותה של האישה, ובכתובתה, כוונה שאת משלמים את יתר הסכום הנקו בכתובה, את העיקר כתובה ותוספתה ונכסי צאן ברזל דווקא, לא מחייבים אותם לשבת שווי זכות הבעל בנכסי מלוג. למרות שבפועל על ידי עדותם היו מפסידים מהבעל את הזכות לאכול מהפירות הנכסים בחיי האישה ולרש אותם אם תמות בחייו, לא מחייבים את העדים להם, כי יכולים לומר שלא היו נכסים אלה ידועים להם ולא התכוונו להפסיד אותם מהבעל. זה החידוש בדבר הפאפה. משנה נוספת בסוף ג' עמוד א', אומרת המשנה, מעידים אנו באיש פלוני שהוא חייב לחברו 1,000 זוז, על מנת ניתנן לו מכאן ועד 30 יום, כלומר הוא היה צריך לשלם לחברו 1,000 זוז, והיה צריך לפרוע לו תוך 30 יום, ואילו הוא אומר, הלווה אומר, מה פתאום? מכאן ועד 10 שנים, נכון שהיה פה חוב, אבל קיבלתי 10 שנים, ואכן הוזמו העדים. במקרה הזה, ההפסד שזרמו העדים לגרום לנידון, זה לא 1,000 זוזים כסכום שידעו עליו, כי הרי מודה שהוא צריך לפרוע את החוב, אלא ההפסד הוא להקדים את פיראון החוב מ-10 שנים לחודש. איך מחשבים את הסכום שמחייבים, שהעידים מחויבים? עומדים כמה אדם רוצה לתן ויהיו בידו 1,000 זוז, בין נותנה מכאן ועד 30 יום, בין נותנה מכאן ועד 10 שנים. כלומר, כמה אדם רוצה לשלם כדי שישארו בידו, ישארו 1,000 זוז בידו מ-30 יום ואילך עד סוף 10 שנים, וכך ישלמו העידים ללווה. אמר ודאמר שהוא מלווה את חברו ל-10 שנים שביתית משמתו. כלומר, מי שמלווה את חברו סכום כסף ל-10 שנים, שנת השמיטה מבטל את החוב, סוף שנת השמיטה, מכיוון שהגיע השמיטה כספים, והחוב הזה נשמט כמו כל חוב. ואף אגב, דעה שלא קרין בלא יגוס, סוף עת עדי לא יגוס. למרות שבאופן כללי, כעכשיו, בשנת השמיטה, בשעת חלוץ, סוף השנת השמיטה, בשעת חלוץ שמיטה כספים, אי אפשר לקרוא לחוב הזה לא יגוס, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה שמיטה לשם, מכיוון שבפועל לא הגיע זמן הפיראון עדיין, אז הוא לא בר נגיסה. אי אפשר לבקש לפירעון החוב, כשיש עוד 10, יש עוד כמה שנים לפירעון החוב. לכן לכאורה הם צריכים להגיד שהחוב הזה לא יהיה בתורת שמיטה, לא יהיה בכלל השמטת החוב. כלומר, יש לנו כלל, כתוב שמות אשר יושב ברעהו לא יגוס את רעהו. למדו בזה חז"ל, שני דינים, עצם שמיטת החוב ואיסור תביעת החוב, תביעת הלווה, לא יגוס. כלומר, הדינים תלויים זה בזה. כל חוב שלא לא בכלל לא יגוס, גם לא בכלל שמות, אין לו נשמט. אז אתה צריך להגיד שהמלווה ל-10 שנים לא יישמט בשמיטה. מכיוון שהוא לא, אין פה לא יגוס, אבל זה אומר, על זה אומר פה רבי דאמר שמואל, הוא מחדש סוף עת לידי לא יגוס, בסוף השדבר יבוא החוב הזה לידי איסור לא יגוס. ומקרה כזה, הכוונה לא יגוס המלווה את הלווה, בגיע זמן הפירון, כי כבר חלה השמיטה כספים קודם לכן. מי דבריו כאן, עומדים כמה אדם רוצה ליתן, ויהיה לו זוז בידו, בין ליתן מכאן ועד 30 יום, בין ליתן מכאן ועד 10 שנים, אם אתה אומר שביעית משמתו, הרי הוא מביא ראיה מהמשנה שלנו. אם אתה אומר שאכן השביעית משמתת את החוב, את ההלוואה הזאת, כולם יבואו לשלום לה, הרי העדים היו צריכים לשלם עוד כל 1,000 זוזים. לא רק את הסכום הזה, כמה אדם היה רוצה מ-30 יום עד 10 שנים. הרי בלי עדות שלהם, הייתה הלוואה נשמתת בשביעית לפני הגעת זמן הפיראון. והלווה לא צריך לפרוע כלום, כי הם אמרו את זה 30 יום, 30 יום, זה לפני שהשביעית משמתת. אתה רואה מכאן, יוצא שעל ידי עדותם, הם מפסידים אותם את כל הסכום. אז מי אמר שאכן השביעית משמתת את החוב? אמרה ואחמה הזכיר, מדובר במלווה המשכון. במשנה עוסקים במלווה המשכון, מקרה שמוסר שטרותיו לבית דין. או זה או זה. במקרה הזה, כלומר, התקין, כלומר, מדובר שכתיבת פרוסבול, מוסר שטרותיו לבית דין, הכוונה, פרוסבול, או מלווה המשכון, או פרוסבול, שאכן נאמר במשנה דתנן, במשנה בשביעית, המלווה המשכון מוסר שטרותיו לבית דין, אין משמיטים את החוב. כלומר, אפשר עדיין להגיד כדברי שמואל, ששביעית משמטת גם מלווה שלא הגיע זמן פירעונו, כי אכן סוף עד ידי לא יגוס. במקרה הזה עוסקים פה במלווה המשכון, ומוסר שטרותיו לבית דין. ויש מביאים את הדין הזה בגרסה אחרת, איקא דאמרי אמר רבי דאמר שמואל, המלווה את חברו ל-10 שנים אין שביעית משמתו, אדרבה, הפוך. אף אגב דעת את זה לא יגוס, השתמיה לא קרן ולא יגוס, למרות שבסוף יהיה לא יגוס. עכשיו אין פה לא יגוס, כי הפירון עוד לא הגיע, אז רק לסוף 10 שנים. ועל זה אמר רב כהנא, אף על נא מתנן, גם אנחנו למדנו את הדין הזה, מהמשנה שלנו עומדים כמה אדם רוצה ליתן, ויהיה 1,000 זוז בידו, וניתן מכאן ועד 30 יום, ובין ניתן מכאן ו-10 שנים. ואמרתם, אתה אכן אומר שביעית משמתו, כולם היו שונים, העידים היו צריכים לשלם פה את כל האזוז. אתה לומד שהשביד אכן לא משמט את החוב הזה. אבל רב דוחה את זה, אמר רבה. אפשר להגיד שהמשנה עוסקת, אמר רבה, אחר מהסכן, במלווה על משכון, ומקש הוא מוסר שטרותיו לביתין. באופנים האלה אין השביד משמט את הלוואה, דתנן, מלווה את המשכון, ומוסר שטרותיו לביתין. הם משמיטים, אבל אם לא היה את זה, אולי השביד אתה משמט את החוב. ואמר רבי אמר שמואל אומר לחברו, על מנת שלא תשמטה לי שביד, שביד משמטת. אדם שאומר, אני מלווה לך על מנת שלא תשמטה לי שביד, אף פי שהוא התנה כן, שביד משמטת. לעמק הסבר שמואל, לכאורה לפי זה שמואל אומר, מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, וכל מתנה מה שכתוב בתורה, תנה הוא בטל. והיית מה, כלומר, אפילו בדבר שהתנאי בדבר שהוא ממון, אבל למדנו במקום אחר שיש בזה מחלוק בין רב ושמואל, ושמואל לא אומר כך. והיית מה אומר לחברו, על מנת שאין לך עליי הונאה, תביעת הונאה. רב אמר, יש לו עליו הונאה. אם אכן המחיר שלקח יותר מן הראוי, כי תנאו לא הועיל, כי תנאו הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, ואם שמואל אמר, אין לו עליו הונאה. אתה רואה בפשטות, דעת שמואל שתנאי כנגד דיני תורה לגבי דבר שבממון, הוא לא נקרא, כל מתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אומרת, מה היית מרעלה, נאמר על זה, אמר רב ענה, לדידי מפרש לי מין את שמואל, התפרש לדברי שמואל כך, יש חילוק לשונות, כן, בין הלשונות השונים, שתנאי על מה, התנאי על מה שמתנה שלא תהיה הונאה. אם אמר המוכר לוקח על מנת שאין לך עליי הונאה, אין הוא עליו הונאה. אפילו המחיר שנלקח יותר מן הראוי. כי לשון שאין לך הוא תנאי שאימך לוקח לו הנאתו. באופן זה אומר שמואל שבדבר של ממון יכול אדם להתנות כנגד דברי התורה כי מוכר לזה. אבל אם המוכר, לא, או, אם המוכר אומר לו לוקח על מנת שאין בו הונאה, יש בו הונאה. כי זה כבר תנאי על מה שכתוב בתורה. ההכנה מגם כאן על מנת שלא תשמטני בשביעית אין השביעית משמטת. כי לשון זה הוא תנאי שאימך לא ועל זכות השמטת חובו בשביעית. ודעת שמואל שמעניין המון יכול דם להתנות כנגד דיני התורה אם ימחל וכולי. אני אמר על מנת שלא תשמטני שביעית, שביעית משמטו. כי השון זה, לא, זה לא תנאי שימחל לו ועל זכותו בהשמטת החובו, אלא תנאי שלא יחול על חוב זה דין התורה. וזה כבר תנאי למה שכתוב בתורה. תנאי למלווה לחברו סתם, אינו רשאי לטובו פחות מ-30 יום. סבר רב הבא ברכה לקם את דרב למי, מהני מילי במלווה בשטר. לכאורה, אדם שמלווה לחברו סתם, בלי לפרש זמן לפירעון החוב, 30 יום, זה רק אם הוא כתב שטר. זה לא אבי איש, אתה רק כתב שטר. אין אדם אסור לתרוח ולכתוב שטר, בעצם מתלותי יום, כלומר אם מדובר על חוב שפחות מ-30 יום, אבל מי ועל פה אם מדובר על הלוואה על פה, לא, הדין לא ככה, אבל אמר לרב לא נכון, אך אמר חביבי, אחד מלווה בשטר, אחד מלווה בפה, אם לא פרשו זמן לפירעון החוב, המלווה לא רשאי לתבוע את החוב לפני שעברו 30 יום, בין אם זה בשטר, בין אם זה מי ועל פה. תניא מאחר כך גם נאמר הברייתא, מלווה את חברו סתם, אין הוא רשאי לתבוע פחות מ-30 יום, אחד מלווה בשטר ואחד מלווה על פה. אמר לשמואל רב מתנה, דאו תדיבה קריך, אל תשבר לרגליך, אל תמפרש לי להד השמעת עד שתפרש לי את השמועה הבאה. מנהן, מילדה דאמרו רבנן, מאיפה הדבר הזה שמור חכמים? המלווה את חבירו סתם אינו רשאי לטובו פחות מ-30 יום, אחד המלווה בשטר ואחד המלווה על פה. אמר לי, דכתיב, נאמר בעניין שמיטה כספים, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. ממש מה שנאמר, קרבה של שנת השבע, אני יודע שהיא שנת השמיטה, הרי קרבה שנת השבע, זה שנת השמיטה, אני לא צריך להגיד זה. מה המילים שנת השמיטה אומרות? אלא מה אתה אמור לומר שנת השמיטה? לומר, יש לך שמיטה אחרת שהיא כזו. יש זמן אחר של שמיטה, שבה אין המלווה יכול לתבוע את חובו, שהיא כאותה שמיטה אחרת, כלומר דומה לשנת השבע. מה זה? זה המלווה את חברו סתם, שאינו שאל לטובו, פחות מ-30 יום. 30 יום אינו, כן, הם לגבי המלווה כשנת שמיטה. הוא לא יכול לתבוע את חובו, כמו בשנת שמיטה שהוא לא יכול לתבוע את חובו, גם פה הוא לא יכול לתבוע את חובו. שמיטה זו היא פרק, זה פרק שניתן לכנותה, שהיא בת 30 יום, ולמה אפשר לכנות 30 יום שנה? אומרת הגמרא, דאמר 30 יום בשנה, חשוב שנה. אם נטעה, אדם נטע נטיעה 30 יום לפני ראש השנה, והגיע ראש השנה נחשבת כמי שמלאו לשנה, שנה לעניין שנות עולה. לכן, לפעמים 30 יום נחשב שנה. אז אפשר להחשיב את ה-30 יום האלו כמו שנת שמיטה, וזו הכוונה הקרבה שנת השבע, שנת השמיטה, שאי אפשר לתבוע את החוב. הנה למדנו. מקור לכך שמי שמלווה את חברו סתם, לא רשאי לטובו אותו פחות מ-30 יום. עוד דין, אמר רבי אמר רב, הפותח בית הצוואר בשבת חייב חטאת, מי שפותח בית הצוואר של חלוק חדש בשבת חייב חטאת. בעשיית פתח הוא תיקן את החלוק ללבישה, וזה מה קרה פטיש. מה תגיד לרב כהנא וחימה בין זה למגופת חבית? מגופת חבית, מכסה שסותמת חבית, אז למדנו מותר להטיז אותה, לחתוך את ראש החבית בסייף, לפתוח אותה. אז מה ההבדל בין זה? למה זה לא מה קרה פטיש? אלא אמר לי, זה חיבור וזה לא חיבור. ההבדל הוא פשוט, בבית הצוואר סתום, בעצם היה מקום, יש פה דבר שמחובר לגמרי, מגוף הבגד. לכן יש פה חיבור, ולכן פתיחת בית הצוואר, אכן פותח חיבור שלם אפשר להגיד, ויש בזה מה כאפטיף, זה לא חיבור, מגופת החבית, סתימת החבית, זה לא חיבור גמור, לכן זה לא נקרא לסתור את החיבור, זה לא נקרא סותר או מה כאפטיף, ואין פה איסור. הגענו לסוף דף ג' עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.